אנחנו בחדר ה-141 להיכל היום יום, שבת י"ב ניסן, שבת הגדול, ה-תש"ג. יש כאן בפתגם היומי מחולק לשלושה חלקים. יש לנו את החלק הראשון, הוראות מיוחדות שקשורים ליום הזה. אחר מכן יש את שיעורי היום ואת הפתגם היומי. מתחילה הרבי מתייחס להנהגות המיוחדות לשבת הגדול. הרבי כותב ככה, הפטרה וארבעה אנשים. מה הדגש בדבר הזה? כמובן שכתוב בשולחן ערוך, בסימן תפלמד, שבשבת הגדול שחל בערב פסח, בי"ד ניסן, אז ההפטרה היא ועורבה, בספר מלאכי פרק ג'. ומה הקשר לערב פסח להפטרה ועורבה? אז כתוב בשולחן ערוך, שמכיוון ששנתיים במהלך שנות השמיטה, בשנה הרביעית ובשנה השביעית, אז בערב פסח יש מושג שנקרא ביור מעשרות מן הבית, וזה הנושא המדובר באותה הפטרה ועורבה. אז מכיוון שיש בשנים מסוימות קשר לערב פסח, למדובר באותה הפטרה, לכן כששבת הגדול חל ממש בערב פסח, שזה בשולחן ערוך נוהגים שזו תהיה הפטרה. אבל יש כאלה שנוהגים שתמיד בשבת הגדול הם אומרים את ההפטרה ועורבה, גם כשזה לא חל בערב פסח. וכפי שהרבי מדגיש בביאור שלו על הגדה של פסח, מוסיף את ההדגשה הזו שבשבת הגדול רק כשחל בערב פסח, לא בהזדמנויות אחרות, וזה אותו דבר שהרבי פה מחזק, כיוון שבשנה הזו, תש"ג, שבת הגדול זה י"ב ניסן ולא י"ד ניסן, לכן הרבי מדגיש, הפטרה וארבעה אנשים, ארבעה אנשים זה הפטרה של מצורע, ולא אומרים את ההפטרה שקשורה לשבת הגדול, מכיוון שזה לא מתאים לקביעות הזו. אחר מכן הקטע הבא, שהרבה מתייחס זה, שבמנחה עבדים היינו. הכוונה היא שבמנחה של שבת הגדול, אז גם זה מופיע בשולחן ערוך באותו סימן, בסימן תפלמד. כתוב שם בשולחן ערוך, לפי שאז הייתה התחלת הגאולה והניסים, לכן אומרים ביוד ניסן, אז היה שבת, באותו שנה שיוצאים ממצרים, אז לכן כבר נוהגים לומר תמיד בשבת הגדול את ה... קטע הזה מהאגדה עבדים היינו. מה הדגש בדבר הזה? הרי זה כתוב בשולחן ערוך. מכיוון שבספר שער הכולל כותב רב אברום לבות שבפועל לא אומרים עבדים היינו בשבת הגדול, והוא מוכיח מכיוון שאדמו"ר הזקן לא הכניס את זה בסידור. דהיינו, אמנם אדמו"ר הזקן הכניס בסידור את כל האגדה של פסח, אבל הוא לא כתב בקטע הספציפי עד כאן אומרים בשבת הגדול, כיוון שהוא לא כתב את השורה הזו, אז כנראה שאדמו"ר הזקן בפועל סובר שלא יאמרו את העבדים היינו בשבת הגדול, ככה כותב בשער הכולל. אז כאן הרבי מדגיש, כמו שהוא מדגיש את זה גם כן בהגדה, שלא כמו שכתוב בשער הכולל, אלא בפועל אנחנו כן נוהגים לומר עבדים היינו בשבת הגדול, וככה גם מביא רב חיים נועה בספרו, שככה נהגו הרבי הרש"ב והרבי הרייץ, לומר עבדים היינו בשבת הגדול. אחר כך יש כאן התייחסות לשיעורי היום, לחידת שיעורים, חומש, מצורע, שביעים, פירוש רש"י, כיוון שזה שבת, אומרים את החלק של שבת, תהילים, זה י"ב בחודש, אומרים את פרק ס"ו עד וכולל פרק ס"ח, ובשיעור תניא נמצאים פה בפרק מ"א, שיעור היומים מתחיל בעמוד 112 במילים וגם מתבונן, ומסתיים באותו עמוד, במילים והמוח חולי. עכשיו מגיע הפתגם היומי. הפתגם עצמו נלקח מתוך מאמר חסידות, שהרבי הרייץ אמר בפסח, ימי הפסח תש"א. מאמר ודיבור המתחיל בעצם היום הזה. בכלל אנחנו יודעים שבפתגמים של היום יום, אז הרבי ברוב רובם של הפתגמים, לא מצטט מילה במילה ממש כמו שזה במקור, הרב עושה איזושהי עריכה מסוימת לפתגם. הדבר הזה מאוד מאוד בולט בפתגם היומי, שהרב לוקח נקודה מתוך אותה מאמר, הרב לוקח נקודה שכתובה בתחילת המאמר, ונקודה שכתובה בסיום המאמר, והרב מחבר אותם יחד עם איזושהי עריכה, והרב הכניס את זה כפתגם היומי. מה כתוב שם באותו מאמר? שם הרב הרייץ מתחיל שעם ישראל יש להם כינויים שונים. עם ישראל נקראו בנים, עוד הרבה לפני יציאת מצרים כבר נקראו בנים, ועם ישראל ביציאת מצרים נקראו עבדים, ועם ישראל ביציאת מצרים התווסף גם כינוי צבאות השם. הרב הרייץ מסביר מה ההבדל בין הכינוי עבדים לבין צבאות השם צבא, כי חייל בצבא הוא גם עבד. רק מה ההבדל בין עבד רגיל לעבד שמוסיפים עליו את התואר איש צבא. ופה בביון נקרא את הלשון מתוך הפתגם עצמו. אז הרב אומר ככה. מזמן יציאת מצרים נקראו בני ישראל צבאות השם. דיינו, הדגש הוא, בנוסף לעבדים, הקדוש ברוך הוא הוסיף את הדגש צבאות השם. ההפרש בין עבדים שנקראו כן בני ישראל בצבאות הוא, מה ההבדל בין הכינוי עבדים לבין הכינוי צבא? מה התווסף בצבא על עבדים? אני אומר, ההבדל הוא כזה. עבד עושה עבודת רבו. עבד זה אדם שמונח בעבדות ובטל לאדון, ובזה כמה דרגות. יש סוגי עבדים שונים, שבדרך כלל מתאימים את הכישורים של העבד לעבודות שמטילים עליו. כמו שמפרט, יש נוקב מרגליות, יש עבד שהוא יוצר מחרוזות פנינים, דהיינו, עושה נקב במרגלית ויוצר עם החוט המחבר מחרוזת מסוימת. יש עבד עושה שאר מלאכות, הוא לא מוכשר לעשות עבודה כזו של מחרוזת פנינים, אז הוא עושה עבודות אחרות. יש עבד עושה מלאכות פשוטות, שפשוט ניקיון וכדומה. ויש בזה יגיעה ועמל רב. כל עבד מכל סוג שהוא שמתאים את העבודה שלו לכישורים שלו, בוודאי מתייגע ובוודאי עמל, אבל אין זה עניין של מסירות נפש. עבד, למרות שהוא מתייגע ועמל, אבל זה לא תנועה של מסירות נפש, זה תנועה של עבדות. ועבדות עם הכישורים שלו, אבל בלי מסירות נפש. אלו שתי הנקודות שיש בעבד, שמיד נראה שבצבא, שתי הנקודות האלו שונות. דהיינו, א', העבד עובד בדרך כלל את הדברים המתאימים לתכונותיו, וב', הוא עושה את זה בעמל ויגיעה, אבל בלי מסירות נפש. לעומת זאת, צבא, מה הדגש, אומרים צבאות השם, מה מיוחד בצבא? הם עבדים, כל אלה שנמצאים בצבא הם גם עבדים, הם גם עבד פירושו מציית להוראות, לפקודות. אבל פה יש דגש. דבר ראשון, שעובדים ביגיעה רבה ועמל במסירות נפש. החייל מבצע מה שאומרים לו, לאו דווקא שזה בדיוק הכישורים המיוחדים שעליו הוא למד. הוא כרגע בצבא, נותן הוראות, מקבל הוראות ומבצע מה שאומרים לו. והדגש הוא שהוא עושה את זה במסירות נפש. לא רק בעמל וביגיעה, הוא פשוט מוסר את הנפש כפשוטו בהיותו חייל. אין במלחמת הגנה ואין במלחמת תנופה. החייל לפעמים צריך להילחם, פשוט להגן על העם. לפעמים זה מלחמה שמיוזמים כדי להניס את האויב, לא בגלל שהוא התקיף. בכל צורה ומה שצריך, החייל הוא אכן למשימה. ועומדים על משמרתם בתכלית התוקף, מבלי התפעל מהמנגד ושונא. אין לו שום שינוי בתוקף שלו, גם כשהוא יודע שיש מנגד, הרי זה המשמעות של חייל, הוא הולך נגד השונא. ועבודתם זו אינה עניין של השגה. החייל, כשהוא מבצע פקודה, הוא לא חייב להבין בדיוק למה עכשיו עליו לבצע את הפקודה הזו. הוא לא שואל והוא לא אמור להבין. כי הם מתנהגים על פי הוראת מצביעם. המצביא, המפקד, נותן הוראה, הוא מבצע, הוא כן מבין או לא מבין, או שהוא חושב הפוך, זה לא משנה, כל עוד הוא חייל, הוא חייב לבצע את ההוראות בדיוק. עד כאן זה משל בין ההגדרה עבד לתוספת של צבא. מה נמשל על עם ישראל שהם נקראו צבאות השם ביציאת מצרים? והנה, נשמות ישראל במצרים היו בתכלית השפלות. עם ישראל במשך 210 שנה במצרים, בעבדות מצרים, הם היו במצב מאוד שפל, בעינויים קשים ומרים. המצרים הרי עינו אותם, הבידו אותם, היה להם מאוד קשה שם. ואם זה, למרות זאת, לא שינו שמם ולשונם ולבושיהם. תהיינו, הם עמדו במסירות נפש לשמור על הצוויון הייחודי שלהם. ועמדו על משמרתם בתכלית החוזק. הם היו חזקים בלי לשנות שום דבר מהשלושת הדברים שחזל מציינים על עם ישראל. מה נתן להם את הכוח לעמוד במסירות נפש במשימה? כי ידעו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותם. היה להם את הביטחון המלא, הקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותם, והם עומדים על זה למרות כל המנגדים והאסונים שהם עומדים נגדם ומפרים להם. הם מסיים ואומר, והמתנהג כזה במצב זה, דיין, אדם שמתנהג כזה, כזה הכוונה היא עמל, יגיעה ומסירות נפש. במצב זה, שיש לו שונא ומנגד וכמה קשה לו. אז מי שמתנהג כזה במצב זה, הוא מצווה השם. זה נקרא שאתה בצבא. צבא פירושו, אתה בטל למפקד בלי חשבונות ובלי מחשבות ועושה מה שצריך. ואז מה השכר שהוא מקבל? מדע השם עוזרו בדרך מלמעלה מן הטבע בטבע. הקדוש ברוך הוא עוזר לחייל, ליהודי שהוא בצבאות השם, עוזר לו באופן של למעלה מן הטבע, בתוך הטבע, דהיינו בתוך החיים היומיומיים, יש לו הצלחה שלגמרי למעלה מגדר הטבע, זה המיוחד באלה שנקראים צבאות השם. אנחנו יודעים שתרשין ממלף הרבי הקים ארגון ילדים, שקרא להם לארגון הזה צבאות השם, הרבי דיבר עשרות פעמים לילדים האלה וכינוסי ילדים, והגדיר והדגיש את הנקודה הזו שכל ילד יהודי הוא כמו חייל, צריך להישמע להוראת המפקד, הקדוש ברוך הוא. יש פקודות יום וכולי, הרבה פשוט הכניס את הילדים לסדר כזה, שזה קבלת עול שלימה שהרבה רצה להחדיר בדור. וזה הייחודיות של הפתגם הזה. סיום ההקשר הרמב״ם, בסדר הרמב״ם שאנחנו מוצאים בימים האלה, נמצאים בספר עבודה, וראינו בפתגמים הקודמים את ההשתייכות להלכות הקודמות בספר עבודה, עד שסיימנו בהלכות יסורי מזבח. פתגם היומי אפשר למצוא רמז בהלכות מעשי הקורבנות. בהלכות מעשי הקורבנות, בסוף פרק ב' ממש, כותב שם הרמב״ם, משפט, מצטט את לשונו, דברים הנוהגים לדורות, הם דברי תורה שפירשנו, כמו שהעתיקו מפי משה רבינו, אין להוסיף עליהם ואין לגרוע. הרמב״ם מדבר בסגנון, יש לנו תורה, יש לנו משה רבינו, וצריך לקיים בלי לזוז לא ימינה ולא שמאלה. שזה מתאים מאוד לתוכן של הפתגם היומי, שעם ישראל שיצא ממצרים, משה רבינו כמו חייל, כמו מישהו בצבא שמציית את ההוראות, ולא משנה בכלל ההבנה שלו, עושה את זה בלי להוסיף ובלי לגרוע, זה התוכן של איש צבא שקשור לפתגם היומי.